רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הגדול והפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנחנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, א' אלול, ראש חודש אלול, תשפ"ד, רביעי לספטמבר 24. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהויות ישראליות. מול המיקרופון בון שפט, תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. הערב נמשיך בשידור השלישי בסדרת מיסטיקות בדתות השונות. והערב אנחנו נדון ברוחניות הבודיסטית המגיעה לישראל עם דוקטור סטיב פולדר, שהוא ממובילי התרגול הבודיסטי ומיינדפולנס בישראל, המייסד והמורה הבכיר של עמותת תובנה, מלמד תרגול בודיסטיות מזה 30 שנים בישראל ובחול, ושני ספריו האחרונים כוללים את הספר רב המחר עירות בחיים היומיומיים, ולאחרונה הוציא ספר חדש בשם אבן פינה. ולפני שנצא לדרך נשמע את השיר יש לי מקום, שהמרואיין עצמו הערב בחר, והוא גם יסביר לנו מדוע בחר השיר הזה.
סדק של אור מתוך החשך, אל תנגבי את הדמעות שעל פניי הן לא של עצב, הן של שמחה. מקום, יש לי מקום בעולם הזה. אין לי תשובות לכל השאלות, אבל אני יודע.
דוקטור סטיב פולדר, אתה איתנו?
כן, כן, אני בן, אני מאוד מאוד שמח להיות איתכם וכל המאזנים, אז ערב טוב.
ערב טוב. ולפני שנתחיל בשיחתנו על הרוחניות הבודיסטית בישראל, תספר לנו בקצרה מי אתה ואיך אתה קשור לרוחניות הבודיסטית.
זה סיפור ארוך. בשנת 76 הממשלת בריטי שלחה אותי להודו להיות מרצה באוניברסיטת בהודו בביוכימיה, ואז מצאתי את עצמי כפרופסור כאילו אנגלי בהודו מול כל הדתות האסייתיק מהמזרח, ואז פתאום בהפתעה אני פגשתי כמה בודיסטים והם אומרים בואו לעשות מדיטציה איתנו, וזה היה כל כך חזק שלמדתי שם מדיטציה בודיסטי, ומאז אני הייתי בתוך זה. בשנת 80 שהגעתי לארץ, אני הגשתי, אני הבודיסט היחיד בכל הארץ, וחוץ מבן אדם אחד, בן גוריון, שאני שמעתי שהוא היה בבורמה אז, והוא לגמרי פגש מדיטציה בודיסטי במנזר בבורמה. אז אני הגשתי שחוץ ממני יש בן גוריון כאילו בודיסטי. אבל משנת 80 אני הייתי בתוך התרגול, ואני הקמתי את הארגון אולי הכי גדול בארץ לתרגול בודיסטי, מבוסס על בודיזם, ויש אלפי 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 אנשים שהם בתוך התרגול, וזה די חזק גם בארץ וגם בעולם, ועד היום אני מתרגל. כן.
אתה עצמך יהודי מסורתי?
במקור שלי כן, וגם אני מרגיש שיש דברים כל כך יפים בתוך העולם יהודי, המצוות לדוגמה, שיש לי קשר עם כמה, אבל אני מרגיש שהדרך רוחני זה בודיסטי, זה לא דרך יהודי כיהודי. אני חייב להגיד, זה מאוד מאוד חשוב שהיום אם אנשים שואלים אותי, אתה בודיסט? אני אומר, לא, אני לא בודיסט, אני מתרגל לפי ההנחיות והמסורת בודיסטי, אבל אין לי תווית, אני לא אוהב כל כך את התוויות האלה, גם אפילו יהודי, אז אני לא כל כך אוהב את התוויות.
אז אולי אתה יהודי בודיסט כמו שיש יהודי משיחי.
כן, יהודי כסוג של תרבות וסוג של גנטיקה מההורים שלי, וכן, זה בסדר.
אז אתה חי שרים טוב עם עם ההגדרה החדשה יהודי בודיסט.
כן, 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 כן. זה כאילו הסתירה של כולנו. בן, אתה יכול להגדיר את עצמך עם כל הרשימות שאפשר. זה, כל התוויות האלה הן לא כל כך חשובות בעיניי.
אז מה מצאת בבודיזם שלא מצאת בדת היהודית?
אני חושב כמה דברים. בצד חיובי מצאתי דרך לטרנספורמציה עמוק, לשחרור עמוק, למפגש עם, אפשר להגיד, אלוהות או מקום הקדושה והחופשיות. להיות במקום הזה, בעולם הזה, בגוף הזה, הרבה הרבה חופשיות, הרבה חמלה, הרבה מודעות. זה מצאתי בבודיזם. ביהדות, אני ברחתי בגיל 13-14 מיהדות אורתודוקסי, בגלל זה כל כך מסובך, ו- בכל כך הרבה חוקים, בכל כך הרבה מצוות, ואני רציתי משהו הרבה יותר פשוט, נקי ורוחני.
אז עוד מילה אחת קצת על הנושא הזה. מה יותר פשוט מלאהוב את הגר, לעזור ליתום, לעזור לאלמנה, לעזור לנתקעים? זה המון אהבה. אז איך זה שלא התחברת לפשטות של היהדות החמלתית, וכן התחברת לחמלה בבודיזם?
אני מתחבר לגמרי עם כל מילה שאתה אומר על יהדות. אם זה יהדות, אני I'm in. אני בתוך זה. אני מרגיש שזה דווקא הכוח של יהדות, הפשטות שיש בתוך יהדות, זה משהו, זה לא אומר שבודהיסטים יש להם רוחניות כזה, זכויות על רוחניות. יש רוחניות ביהדות גם, אבל זה כל כך הרבה שכבות, היסטוריה, חוקים, היררכיה, מה הרבנים אומרים, והרבה מצוות והרבה מילים של אנחנו, 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 אנחנו. זה מאוד מאוד מסובך למצוא בדיוק הפשטות שאתה מספר. אני הולך עם זה 100% הפשטות.
אז בבודיזם אין אסכולת רבנים או אסכולת מתרגמי דת שמתרגמים את בודה? אין דבר כזה?
אתה צודק ב100%, אבל זה דורש קצת הסבר על בודיזם בעולם. הבודיזם זה דת ענק. מקמבודיה, סרי לנקה, תאילנד, יפן, אפילו הדת של סין, אבל הם לא בתוך זה עכשיו. וטיבט כמובן. אז זה דת ענק עם בדיוק מה שאמרתי, השכבות והסיבוכים והחוקים וההסברים וההיסטוריה, זה שם בתוך הדת בודיזם. אבל איך זה מגיע למערב? זה מגיע משהו הרבה יותר פשוט. אנשים שזה רק עניין של 50-60 שנה, שבודיזם או תרגול בודיסטי מגיע למערב או מגיע לארץ, ומגיע מאוד מאוד פשוט. כל הסיבוכים הם נפלו בדרך. אז היום הדרך בודיסטי זה הרבה יותר תרגול.
אז אני עדיין לא הבנתי.
רגע, זה תרגול? תרגול, סליחה שאני...
לא, 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 זה בסדר. אני עדיין לא הבנתי האם הבודיזם זו דת.
בוודאי בודיזם דת. זו דת בוודאי. ומיליוני, מיליארדים אנשים מתרגלים בודיזם כדת בעולם, מיוחד באסיה. פה במערב, לא רק בארץ, באנגליה, בארצות הברית, בגרמניה, באירופה, בכל הארצות של המערב, בודיזם מגיע כמשהו מאוד מאוד פשוט, כתרגול רוחני, מדיטטיבי, קצת כמו יוגה מגיע למערב מדת הינדואיסטי, כמשהו מאוד מאוד פשוט ונקי שאפשר למצוא ברמת גן היום.
אז איפה מתרגלים בשטח את הבודיזם? איפה מתרגלים פה בארץ, כמו שאומרים, בפרקטיקה? וכל אחד בביתו, או שישנם אולמות או בתי תרגול לבודיזם בארץ?
כן, אפשר הכל. הרבה הרבה תרגול מיינדפולנס, זה מאוד חשוב, זה מילה מאוד חשוב, בגלל זה כמו יוגה מהתורה ההינדואיסטי, מיינדפולנס כתרגול מבוסס על בודהיזם, זה מה שהבודה מלמד בעצם, תרגול שהבודה מלמד. אז מיינדפולנס אפשר ללמוד בקורסים, אפשר ללמוד באינטרנט, אבל הדרך הכי הכי טוב זה קצת להיות נזיר של כמה ימים, נכנס למרכזים כמו תובנה, בלי טלפונים, בלי כל הבלבול ובלי העולם החיצוני, וממש להיכנס למרחב פנימי ולפתוח את העולם פנימי, מה זה חוויה ותהליך של התפקחות, וזה אפשר בכל העולם דרך קורסים ודרך אפשר להגיד רטריטים של כמה ימים. אני רוצה להגיד, אני שמעתי עכשיו ש800 אנשים בפרלמנט הבריטי, כולל החברי כנסת הבריטי, החברי פרלמנט הבריטי והעובדים שם, 800 אנשים שם בפרלמנט בריטי כבר עברו קורסים כאלה. זה לא משהו מיסטי ולא משהו כזה בודיסטי, ולא צריך להגיד אני בודיסט בגלל אני מתרגל מיינדפולנס. אבל כן, זה בדיוק מה הבודה מלמד.
אז אני מבקש לשאול עוד קצת. האם כן. בעיניך בודה הוא אל?
לא.
הוא לא אל.
לא, בכלל לא. הוא בן אדם. אבל צריך להבין מה הוא מלמד. מה הוא לימד? הוא לימד הטקסטים בודיסטים הם לא כמו התנ"ך היהודי, שזה היסטוריה, ביוגרפיה של עם יהודי או יומן של העם יהודי. זה כל הטקסטים בודיסטים הם תרגול, הם פרקטי, טקסט פרקטי. 10,000 שיחות של הבודה הם רק פרקטי. איך לתרגל מדיטציה, איך לתרגל חמלה, איך למצוא מרחב חופשי בתוכנו, איך למצוא אלוהות, איך אפשר לקום בבוקר עם אהבה וחיבור עם העולם. בדיוק כמו השיר, בגלל זה בחרתי את השיר ששמענו קודם, יש לי מקום בעולם. זה משהו שצריך לגלות. יש לי מקום בעולם. הבודה מלמד דברים כאלה. ואז לא מתייחס לבודה כאל, הוא מורה. זה בתוך השם של בודה. מה השם של בודה? זה לא שם שלו. שם שלו היה גוטמה. השם, מה בודה? זה תודעה טהורה חופשי. תודעה חופשייה זה המילה בודה או בודי.
אני לא מאמין לך. אתה בא ואומר לנו עכשיו שהמילה בודה זה לא שם היוצר התרגול, אלא יש לו שם אחר. ומה התרגום של בודה?
התרגום של בודה זה יותר תפקיד שלו. לא השם המקור שלו, שזה היה גוטמה. ולא שם שהוא נותן את עצמו, שזה מה שזה תתאגתה, וזה יותר מסובך. אני לא רוצה לבלבל אותך והמאזנים. השם שהוא נותן את עצמו זה מישהו שעובר למקום אחר, למקום של שחרור. זה השם שהוא נותן לעצמו. המילה בודה זה תפקיד, זה לא שם המקור שלו.
ומתי הוא כתב, או מתי הוא אמר את הדברים שהוא אמר, או שנכתבו? מתי זה קרה?
לפני 2500 שנה. זה באמת, באמת.
אז זה לפני הספירה.
כן. לא, לפני 2500 שנה. זה... סליחה.
2500 שנה.
כן, סליחה, זה עברית שלי, סליחה.
הכל בסדר, כולנו מבינים. דהיינו,
okay, מצוין.
דהיינו בערך בתקופת בית שני.
כן.
לא.
כן, בהתחלה, אולי בבית ראשון.
כן, לסיום בית ראשון, כן.
בית ראשון, כן, כן.
אבל צריך להבין, הוא אמר את זה אחד.
מאוד מאוד חשוב. דימוי. בואו לחשוב מה יקרה לאנשים ליהודים אם הם חיים לפי אברהם ולא לפי רבנות. זה פחות או יותר מה קרה שבודיזם מגיע למערב, למשהו שאנחנו חוזרים אחורה ואומר, מה בדיוק האיש הזה הבודה מלמד? אנחנו רוצים לקפוץ אחורה מתחת כל התרבות וסיבוכים ומצוות ועניינים והיררכיה ונזירים וכומרים או למרים. אז מה אברהם אומר לעשות? מה ישו אומר לעשות לפני כל הסיבוכים? זה פחות או יותר מה שקרה לבודיזם במערב.
מה האפיונים המיוחדים לבודיזם בישראל?
אני חושב ששניים שלוש דברים. זה שאלה גדולה כמובן. דבר ראשון, לאנשים שאין להם כל כך דעת, הם חילונים, אבל הם רוצים חיבור עם אלוהות או עם משהו גבוה. הם רוצים לעלות, לנשגב. ואז בודיזם נותן אפשרות לנגוע במשהו גבוה, במשהו טהור בתוכנו, והיזכרות הבן אדם הגדול שזה כולנו, כל המאזינים ששומעים אותי עכשיו, כל אחד זה בן אדם גדול, אבל אנחנו שוכחים את זה. אנחנו חושבים שאנחנו רק חיים, זה סוג של מאבק בבעיה. אז הדבר הראשון, זה פותח דרך לפגוש את עצמנו בדרך חדש.
אבל זה אנחנו... רק בישראל או בכל
לא, העולם? לא, בכל
אבל
העולם.
מה...
אבל רגע, לא הגעתי לזה. בארץ יש גם העניין של חברתי מאוד חזק. אני אגיד דוגמה. אחרי שבעה אוקטובר, היה המורים של תובנה, פתח איזה, קוראים את זה, מרחב בטוח, בזום, שאנשים יכול להתחבר ולקבל איזה טיצ'ינג ותמיכה ומדיטציות יציבות. שלוש פעם כל יום היה זום, מפגש זום עם המורים לכל הקהל שרוצה. אז הדרך בודיסטי בארץ מרגיב די חזק עם הסבל שיש בארץ, עם הקונפליקטים ועם הקושי שיש בארץ. אז הרבה חמלה, אנשים רוצים שלום, הרבה אנשים בדרך בודיסטי הם פועלים למען שלום. אבל כמו אני עשיתי הרבה עבודה עם קונפליקטים, לא רק עם קונפליקטים יהודים פלסטינאים, לפעמים יהודים ויהודים, כדי להמיך את הקונפליקטים שיש בחברה. אז זה משהו מיוחד בארץ, שהאנשים שהם מתרגלים, הם עושים. דבר שלישי, זה במקום שלוש הדתות הגדולות, אנשים חילונים יש להם איזה דרך לא רק התמודדות, הישרדות ומאבק. אז פה בארץ יש הרבה דתות, אז זה מושך את החילונים שיש להם משהו לעשות בדרך רוחני.
סטיב, אני מקשיב לך ואני שואל את עצמי, האם כל זה מה שסטיב אומר לא היה מתאים לנצרות, לאסלאם וליהדות? בכל אחד מהדתות האלה המונותאיסטיות, אתה יכול למצוא בדיוק את מה שאתה אמרת לגבי בודיזם.
כן, אם אפשר, אני לא אומר אי אפשר למצוא בדת אחר, אני אף פעם לא אמרתי את זה, אבל צריך, בוא לחשוב עוד פעם על הדרך שלי או המסע שלי. אני מצאתי כיהודי אורתודוקסי הרבה יותר מבנה, היררכיה, כמו שאמרתי, מצוות, מה לעשות, מה לא לעשות, וסיבוך גדול, אני לא יכול למצוא את ה... מצאתי, לא מצאתי את הרוחניות בזה. אז בוודאי באסלאם, בסופיזם, בנוצרות, אני הייתי במנזר נוצרי באנגליה כדי להרגיש את זה, בוודאי אפשר למצוא, אבל זה די צריך להיות, מה זה בקפדנות למצוא את הדרך רוחני מתחת כל הסיבוכים והפרשנויות וההיררכיה וההיסטוריה.
אחד מהמאזינים שואל אותי בוואטסאפ אם הוא הבין נכון שניתן להעלות רוחנית בדת הבודיסטית, ככה הוא כותב, אז אני לא יודע בדיוק, אני יודע למה הוא מתכוון. האם ניתן, הוא שואל, האם ניתן לעלות רוחנית לכיוון בודה?
כן, בוודאי. זה לא כל כך בתוך המערב, אנחנו קצת יצאנו מהתרבות בודיסטי. בוא לחשוב על תאילנד רגע כתשובה לשאלה. בתאילנד בכל כפר אנשים אומרים, אם שואלים ילדים מה הדת שלכם, הם אומרים אנחנו בודיסטים. איך אתם בודיסטים? או אנחנו מאמינים בבודה, אנחנו בנתינה הרבה אחד לשני, אנחנו בתוך נדיבות, זה הדת שלנו, ואנחנו קצת מתפלל ואנחנו מאמינים בנזירים, אנחנו הנזירים עוזרים לנו. אבל במנזרים, מה הנזירים עושים? הם יושבים במדיטציה שעות ושעות ושעות ושעות, כמו ביפן. היפנים הם גם בודיסטים. איפה זן? אולי שמעתם על זן? זן במנזרים. וזן יושבים שעות ושעות, וגם בתוך חיי יום יום עושה כזה מדיטציה בתוך עשייה, בתוך ניקיון, בתוך בישול, בתוך הכל. אז אפשר לעלות גם כדת, אפשר לעלות אם אתה איש טיבטי או אתה רוצה להיות בתוך בודיזם, אפשר בוודאי לגלות עולמות כזה נסתרות, עולמות גבוהות, אבל אצלנו פה במערב ובארץ אנחנו בעצם יצאנו מהרבה של התרבות בודיסטי. במקום שלנו תובנה אין פסל של בודה. ובגלל זה דרך אגב יש לפעמים דתיים שמגיעים לרטריטים שלנו לתרגל, ללמוד איך לעשות מדיטציה כחלק מהתפילה שלהם. הם מגיעו אלינו כדי ללמוד מה זה מדיטציה ואיך איך להפוך את תפילה להיות יותר מדיטטיבי. וזה לא בעיה אצלנו, בגלל אין לנו פסלים של הבודה.
אני מבקש רגע לשאול או לקבל הבהרות. אתה מספר לנו כרגע שיש אנשים דתיים או חרדים שבאים אליכם לאולם התפילה כדי מה?
כדי ללמוד איך להתחבר למרחב פנימי, לחוכמת הלב שלהם, לבינת הלב, לדרך רוחני בפנים, למרחב, לאלוהות בתוכם, לאלוהים בתוכם.
סטיב,
וזה לפעמים צריך לצאת מהמסגרת שלך כדי ללמוד משהו חדש. אולי הם לא, הם לא, לא, הם, זה לא מספיק שחרית מנחה מערב. הם צריך ללמוד גם משהו נוסף, איך לעשות כוח ודביקות ואלוהות בתוך התפילות שלהם. אז הם הגיעו אלינו כבודיסטים כדי ללמוד משהו יותר עדין.
סטיב, אני חייב משהו לומר. במאה ה-13 חי הגאון הרב אברהם אבולעפיה. הוא מדבר בדיוק איך ניתן לעלות קצת לכיוון האל, איך לקבל שפע מהאל. הוא אומר לא רק שאתם צריכים להיות צדיקים ומעל לכך, אתם צריכים לשחק קצת עם האותיות של 70 השמות של האל, ולכל נשמה יש, היא חצויה לשתיים, חלקה למעלה בעליונים וחלקה בגוף האדם, ויש לכל אדם יש מלאך ששומר עליו ושאומר לו. אז הם מחפשים את זה אצלכם, הם מחפשים את זה בבודיזם, כאשר זה קיים בשטח ביהדות.
אני רוצה לשאול אותך, בן, כמה אנשים פה בארץ מתרגל לפי אבולעפיה? אולי אחד או שניים.
אני ממש חושב, A, אני לא יודע, B, אני חושב שאתה צודק, אבל ג',
אני רוצה להגיד משהו. אנחנו צריכים, האמת צריך להיות הרבה הרבה יותר פשוט. הדרך רוחני צריך להיות הרבה הרבה יותר פשוט. זה כמו, עכשיו אני יושב ואני מקשיב לעצי זית. אני גר בכליל. בחוץ יש עצי זית. יש כל עץ מספר לנו את החיים שלו. כל בן אדם מספר, כל החיים מספר איזה שיר. זה סוג של לפתוח את עצמנו לכל הקולות והחיבור וההתמזגות עם כל העולם. אז זה לא משהו מסובך שצריך כזה כמו אבולעפיה או כמו טכניקות אחרות שיותר מסובכים. הטיבטים יש הרבה סיבוך, דרך אגב. יש להם הרבה שכבות וסיבוכים. אבל האמת צריך להיות פשוט.
המונח שפע מוכר לך בבודיזם?
כן, בטח.
אולי תרחיב על זה מעט?
כן, כן. אם אנחנו מסתכלים על הבסיס, בוא להזמין את כל המאזינים, וגם אתה בן, וגם אני עצמי, להרגיש את הגוף שיושב, להרגיש את האוויר על הפנים שלנו, להרגיש, להקשיב לכל הקולות וכל הצלילים מבחוץ, ומרגיש ויודעים את הנשימות שיש בתוך הגוף, ופתאום אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום של הנכון, השייכות, החיבור עם אני והגוף שלי והעולם חיצוני והכל בסדר. זה משהו שאפשר לגלות על ידי כמו מיקרוסקופ על מה בדיוק אני חווה. במקום כל הסיבוכים ונרטיבים ובעיות ועניינים וכועסים ותבניות שבעצם מבלבל אותנו כל הזמן, ואז אנחנו חושבים חיים מה זה נורא, זה חרה של חיים. זה לא. אנחנו, אם אנחנו מחברים עם העולם בפנים ובחוץ, אנחנו יכולים למצוא עוד פעם מקום בלי בעיות, מקום של שייכות, מקום של הוויה, של הוויה.
הבנו. נפנה לשאלה הבאה. האם יש מיסטיקה בודיסטית או זרמים שהם מיסטיים יותר מאחרים?
אני חושב שאחרי כל כל אלפי שנה של מיליוני אנשים שמתרגלים מאוד עמוק, אז יש בבודהיזם יש הרבה מיומנות איך לחוות חוויות מיסטי. אבל כמו שאמרתי בן בדו-שיח שלנו לפני עכשיו, אני לא כל כך אוהב את המילה מיסטי. כן, בוודאי, המיסטרין זה שם, והאי-ידיעה זה העולם ענק, אנחנו לא יודעים הרבה. האי-ידיעה זה הרבה יותר גדול מהידיעה שלנו. אבל כן, אני חושב בגלל ההיסטוריה של הבודהיזם, זה היסטוריה של תרגול של אלפי שנה, כן, אפשר למצוא את זה יותר בקלות. זה לא... I forgot the word, אני שכחתי את המילה בעברית. It's not buried under layers of...
זה לא קבור עמוק באדמה. זה מעל האדמה וצריך לחפש ולמצוא אותו.
בדיוק, בדיוק. אז אני חושב ביהדות לפעמים צריך ארכיאולוגיה כדי למצוא את הבסיס, המהות של רוחניות בתוך היהדות או בתוך אסלאם, צריך ארכיאולוגיה. עכשיו, בבודהיזם זה הרבה יותר קל. זה מופיע, כמו אמרתי, ברמת גן ובלונדון ובניו יורק וכמובן בטיבט וביפן. זה הרבה יותר available.
אז אני רוצה עוד פעם לשאול, כי יכול להיות שקיבלנו כבר תשובה, אבל אחד מהמאזינים פה שואל אותי שוב, האם יש אלוהים בבודהיזם?
לא כל כך. יש בתוך כל התורה המזרח כאילו אלילים, כמו ישויות, יש אמונה בישויות, אבל אין אמונה באל. בודהיזם זה לא מאמין באל הבורא עולם, אין בורא עולם. בעצם אנחנו בוראים את העולם, אז זה קשה להבין. אז בואו לחשוב, שנייה בן, בואו לחשוב איך אנחנו רואים משהו. בגלל אנחנו למדנו מה זה עץ, אנחנו למדנו מה זה יד שלנו ומה התפקיד שלו. אז אנחנו בונים את העולם שאנחנו יודעים, שאנחנו מכירים. אז זה לא צריך בורא עולם שמאחורי הכל. אז בבודהיזם אין בורא עולם, אנחנו בונים את העולם ויש יחסי גומלין, יש העולם ואנחנו בתוך איזה סוג של זרם, זרימה, הדדי. העולם בונה אותנו ואנחנו בונים את העולם.
ובבודהיזם יש תחיית המתים, משיח, מלאכים, גן עדן, גיהנום, יש את המושגים האלה?
כן, יש. אבל גם ביהדות, אם לדוגמה, עולם הבא, תמיד אנשים אומרים עולם הבא, עולם הבא, אבל אם מסתכלים עמוק ברוחניות של יהדות, בקבלה, בזוהר, זה כתוב, מה זה עולם הבא? העולם שבא כל רגע, זה עולם הבא. זה אומר, זה גם ביהדות. אז יש בתרגול בודיסטי הרבה פשטות, לא צריך אמונות האלה, אפשר. אפשר להאמין בעוד לידה חדש וכו', אבל לא חייב. אני אספר לכם סיפור מהטקסטים עתיק. מישהו שואל פעם הבודה, מי אתה אחרי המוות שלך? והבודה ענה, רגע, אתה יכול להסתכל, אתה יכול להבין מי אני עכשיו שאני חי ואני עומד לפניך ואתה יודע מי אני, אתה יודע מה זה החיים האלה, אתה יודע מה זה הגוף הזה, אתה יודע? אז אם אתה לא יודע מה זה בן אדם חי, איך אתה יכול כזה לגלות בן אדם אחרי מוות? אז זה דרך בודיסטי, אבל אפשר לאמונות האלה הם כן בתוך העולם בודיסטי, ואפשר איתם או בלעדם.
האם קיים בנפשו של האדם גרגיר של בודה? למה אני מתכוון? לפי המסורת היהודית, האל אמר, נעשה אדם בצלמנו ובדמותינו. והמסורת היהודית באה ואומרת, המילה בצלמנו אומר שיש איזה גרגיר קטן על פית הגרגיר שנמצא בכל באי עולם, יהודים ושאינם יהודים, חיות ושאינם חיות, וכל זה, בכל דבר כזה יש גרגיר של האל. האם, ולכן הוא נוצר מהאל. האם דבר כזה גם קיים בבודה? בבודהיזם?
לגמרי כן. ב-100% כן. זה מאוד חזק. אבל זה לא אמונה. זה בסיס של תרגול. עכשיו בוא לגלות. לפגוש את הגרגיר. לפגוש את הבודה בתוכנו. צריך לפגוש את זה, לחיות עם זה, לא שזה רק אמונה ומושג, זה בסיס של תרגול. אז מה הבודה בתוכנו? ולפי הדרך בודיסטי, זה התודעה, התודעה טהורה שכל בן אדם יש. עכשיו, בן, אני רוצה לשאול אותך.
לפני שאתה שואל, רק רגע, סליחה, אתה עלית פה. דהיינו, אם אני הבנתי טוב, דרך התרגול אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהאל אומר נעשה אדם בצלמנו. אנחנו דרך התרגול נכנסים פנימה אל עצמנו ונוגעים באותה נקודה.
כן.
אני הבנתי נכון?
אתה מבין נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, בן. אתה... אם אני שואל אותך, אתה קיים? מה אתה אומר?
מתוך זה שאני מדבר איתך, אני קיים.
בדיוק. אבל איך אתה יודע שאתה קיים? ממה אתה יודע שאתה קיים?
מתוך זה שאני כל בוקר פוקח את עיניי, ממשש את גופי ורואה שאני חי בעולם כלשהו, אני נושם, אני משתדל להיות פרקטי ולעשות מעשים טובים, וזה הקיום שלי.
נכון, והמילה חשובה שלך שאתה משתמשת זה אני יודע. הידיעה שאנחנו קיים, הידיעה שלך שאתה עושה כל הדברים כאלה, זה הגרגיר של הבודה או גרגיר של אלוהות בתוכנו, זה התודעה.
סטים, אני בשביל זה, אבל אני בשביל זה חייב ללכת לתרגול, הרי זה אם אני אשאל אנשים ברחוב או את שוקי הטכנאי, הוא יאמר לך אני מבין טוב מאוד, אבל לא צריך בשביל זה ללכת לתרגול.
אם הוא באמת יכול לפגוש את הגרגיר של אלוהות בתוכו, לפגוש לא רק אמונה, לא רק מחשבה, לפגוש אותו ולחיות, לחבק אותו, אז כן, הוא עושה את זה. התרגול עוזר לנו ממש לפתוח את הגרגיר הזה, שזה מלא את החיים שלנו, במקום גרגיר קטן ולי אפשר למצוא אותו, שיהיה במקום גרגיר, זה יהיה פיצוץ של אלוהות בתוכנו, וזה כן התרגול עוזר לנו.
יפה, אז אנחנו נתקדם קצת בנושא התרגול. מה התרגול היומיומי שלך, ואם זו תפילה, תקסים, או מדיטציה?
זה מדיטציה. אבל אפשר להגיד שתפילה במדיטציה יכול לאט לאט להיות דבר אחד. שהמדיטציה יכול להיות התפילה שלנו והתפילה שיכול להיות המדיטציה שלנו. נגיד, אם אנחנו כאילו נופלים, מתחברים עם המרחב של התודעה, עם הידיעה, עם החיבור, עם הכל, זה גם תפילה וגם מדיטציה.
יש לכם, יש לכם...
זה מה שאני עושה, בארבע וחצי לפני הבוקר, אני קם ואני יושב שעה, וזה בדיוק החיבור עם העולם חיצוני ופנימי, עם הרבה פחות אני כהצופה. האני לא בשליטה. זה יותר חיבור.
יש לכם, או יש לך ספר תפילה? או שזה הכל בא תפילה מהלב?
לא, זה לא, לא צריך מילים לזה. תודעה לא צריך מילים. תפילה זה מילים. מדיטציה זה בלי מילים.
אז לתרגול אין ספר תפילה, זה הכל בא מהלב, אתה נכנס פנימה ללב, נכנס לתוכך, ואתה מרגיש אז קרבה יותר לגרגיר, לגרעין הקטן של האל.
כן, אז הטקסטים הם הנחיות. הם כמו א' ב' ג', הם הנחיות איך לעשות את זה. בוא לחשוב רגע, דוגמה. אתה תקוע בקק באיילון, ומרגיש מאוד מאוד לא טוב, ותסכול, וכעס, וכל ה... ותלונות למדינה, וזה כל הפוליטיקאים האלה, בגלל זה אני תקוע חצי שעה ויש לי, יש לי משהו לעשות. או לעשות מדיטציה זה דרך סוויץ' כזה, לבחור דרך אחרת. אני יושב, אני נושם, יש לי את ההגה, אני מרגיש ביחד עם הרבה אנשים אחרים, הם תקועים בדיוק כמו אני, זה אומר יש לי חמלה לאחרים גם. אני במילא תקוע, אז אני לא צריך לשבת ולהיות בעצבנות, אני במילא לא יכול לעשות שום דבר. אז אני פשוט יושבים ומרגישים שקט, שלווה, נשימות, מודעות, חיבור עם הגוף, עם העולם, וזה בסדר. זה אני... הבחירה.
הבנתי. האם יש לכם מושג של קרמה? בבודהיסט.
כן, כן.
מה זה הקרמה הזאת? אולי תסביר למאזינים בקצרה.
זה מאוד מאוד קשה. זה מושג מאוד מאוד קשה. זה סוג של הרגלים או השפעות אינסופיות. זה לדוגמה, שמעת על האפקט הפרפר?
כן, ברור, ברור, כן.
אוקיי, אפקט הפרפר זה משהו בצד הזה של העולם עושה כזה השפעה בצד השני. זה קרמה. קרמה זה השפעה של דברים. אז זה אומר שאם אנחנו חיים טובים, אז אנחנו משדרים יותר טוב בעולם, ודרך כלל אנחנו מקבלים את הריקושי שמשהו טוב בעולם, מהעולם. אם אנחנו קם בבוקר עם חיוך, דרך כלל העולם מחייך חזרה. לא לגמרי, בגלל אי אפשר לשלוט על קרמה. קרמה זה מעבר השליטה שלנו. אבל זה סוג של... as you sow, so you reap. כמו שאת זורע, ככה אתה קוצר. זה דרך הקרמה.
שמעתי שישנם תוכניות שמביאות מיינדפולנס ותרגולים דומים לבתי הספר בארץ ולתחומים רפואיים ופסיכותרפיים בישראל. האם זה באמת מועיל?
כן, כן, זה כל כך חשוב וכל כך טוב, וזה כשדברים לא עובדים, שלדוגמה צריך משהו אחר בכיתה בבית ספר שזה בלגן לגמרי וילדים כזה מאבדים את עצמם, אז מיינדפולנס זה דרך לחזור הביתה, לחזור לעצמנו, לנשום, להיות רגוע ולבדוק בדיוק מה אנחנו חווים.
אני מקבל פה הערה לדוגמה,
קליניקה של כאב כרוני בבתי חולים, שאם התרופות לא עובדות יותר, אז צריך לעבוד עם המיינד, עם הדרך, איך אני מסתכל על הכאב, בדרך, בעיניים חדשים, שמסתכל אחרת על הכאב, ומסתכל על מקומות בגוף שלא כואב, וככה עושה קצת לגמישות עם הנושא של אני הקורבן והכאב, וככה משתמשים מיינדפולנס בתוך קליניקה של כאב פה בארץ בהרבה בתי חולים כמו ברמב"ם.
ובמה או איך מתקשר המיינדפולנס אך ורק לבודיזם? זה יכול להיות טוב גם ללא בודיזם.
כן, אבל צריך להבין שמיינדפולנס זה בא מהעולם בודיסטי, אז אם אנחנו רוצים ללמוד את זה מאוד רציני ומכל הדקויות וכל subtleties, שכחתי את המילה, עדינות ומיומנות, וגם מה מעבר המיינדפולנס, זה תורה ענק. אז איך לדוגמה מיינדפולנס יכול לעזור לנו להיות היום עם פחות פחד, עם יותר יציבות? איך מיינדפולנס יכול לעזור לנו היום להיות יותר כזה באהבה כלפי עצמנו וקבלה? זה דורש יותר, זה לא רק משהו quick fix כזה, תיקון מהר שדורש כזה 5 דקות. אי אפשר ללמוד את זה ב5 דקות, ובגלל זה הדרך הוא התרגול מהטקסטים בודיסטים ומהמורים מאוד מאוד חשובים, להיות קצת בעומק.
אז אני מבקש לשאול אותך שאלה קצת אישית. האם יש קונפליקט בחייך בין זהותך כיהודי לעיסוקך בבודיזם?
היה קונפליקט ש אפשר להיות מאוד אישי. הרבה שנים היה לי הרבה התנגדות לחיי אורתודוקסי ויהודי. היה לי הרבה התנגדות. אני חושב, אני לא רציתי, זה יותר מדי וזה מסובך מדי וזה שליטה של רבנים, אני לא רציתי. אז היה לי איזה סוג של בודיזם, היה כאילו, אומרים באנגלית, a breath of fresh air.
משב רוח הענן.
כן, בדיוק. אז היה קונפליקט, כל פעם שפגשתי יהדות, אני הגשתי, אני לא רוצה, זה לא טוב לי, זה מסובך לי, זה לחץ, זה שליטה, וזה... לאט לאט אני עשיתי איזה שלמות בין שני צדים של היהדות בתוכי, ואיך עושים את זה? לגלות ביהדות, בדיוק כמו שאמרת בן בהתחלה, לגלות ביהדות דרך רוחני עמוק דומה למשהו בודיזם. לדוגמה, אלוהים שאל אברהם,
סטיב,
איפה
אנחנו,
אתה?
סטיב, רק רגע, אנחנו לקראת כן. סיום.
אוקיי.
ואני מבקש לשאול שאלה שלדעתי מאוד חשובה. ספר למאזינים שלנו היכן הם יכולים ללמוד, אם הם מעוניינים, בכל הנושא הזה של תרגול בודיזם. בוא ניתן לזה מעמד של 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 דקה או שתיים, כי לצערי הרב אנחנו פשוט השעון הולך נגדנו. איפה
יופי.
ניתן לשמוע את זה?
כן, כן, כן. אז דבר ראשון, שאפשר לקנות הספר שלי שזה מסביר את זה בעברית, עירות בחיי היום יום. זה רב מחר, ואפשר לקרוא בספר איך לעשות את זה ומה לעשות. דבר שני, אפשר למצוא בכל עיר בארץ קבוצות וקורסים בבית, קורסי שבועי, שאפשר ללמוד את זה. אם לא מוצא, אפשר לפתוח את האתר של תובנה. tovana.org.il.
יפה.
דבר שלישי, יש אפס בינלאומי, דרך האינטרנט אפשר, כמו מיינדספייס, אפשר לגלות, אפשר ללמוד את זה דרך כל מיני אתרים ואפס בינלאומי.
תודה לך דוקטור סטיב פולדר על שיחתנו המרתקת. אני משוכנע שאתה תקבל טלפונים או אנשים שישמעו את השידור שלנו ויתחברו אליכם, אליך, אליכם. תודה רבה לך, ושים לב, אתה גר במושב כליל 12 קילומטר מהגבול, תשמור על עצמך ותשמור על כולם.
תודה בן, תודה.
ולפני שניפרד, נשמע את שירה של אופרה גוש, לראות את האור. האם האור מגיע מהבודיזם או מהנצרות או מהאסלאם או מהיהדות? כל אחד יבחר את זה לעצמו, העיקר שיראה את האור. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך התחקרן והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים
Sol CIO AYER, a radio.